כשעם ישראל יחזור מהגלות מארבע כנפות הארץ לארץ ישראל, חזרה זו תהיה בזכות שמיעת תקיעת השופר שהקדוש ברוך הוא עתיד לתקוע כדי לקבץ אותם מן הגלות. כל העולים לארץ ישראל שומעים את השופר, את כל השופר. זוהי שריקה אלוהית שמקבצת בסוד אשריקה, זאת אומרת בסוד תשרק, בסוד אותיות שחוזרות לאלף מהסוף להתחלה, זאת אומרת מהניתוק הגדול ביותר מן השורש המרומז באות האחרונה של האלף בית תו אל האלף. זה סוד השריקה, והקיבוץ הזה הוא סוד הגאולה. אני מזכיר את מה שהרמב״ם מביא בהלכות מלכים, שיש רק שינוי אחד מהותי, רציני וידוע בעניין הגאולה, והוא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שעם ישראל חוזר לארצו ואין לו כבר שיעבוד מלכויות, כלומר יש לו מדינה משלו, עצמאות משלו. זה דבר מאוד מלובש במציאות הגשמית, לפחות בשלב הראשוני של הגאולה. ולכן מי שמצפה לדברים ניסיים, כן, יש בעיה עם הדבר הזה, לפחות בשלב הראשון. הבעיה העיקרית היא שהוא לא יראה את הגאולה, פשוט מאוד. והוא עלול להתייאש מהדבר, בגלל שהוא מחכה למשהו אחר, ומה שהוא רואה לא מתאים לו. פשוט לימדו אותו שהגאולה זה דבר אחר. ומי שלומד את הגאולה בצורה נכונה, שזה תהליך איתי שמתלבש בזמן, כלומר במימדים של שבע ספירות תחתונות, אז הוא רואה את כל המהלכים עם עין אלוהית, כי פשוט המהלכים האלה מתלבשים בטבעיות. מה קורה באמת מתחת לפני השטח? אז זה ההמשך של הזוהר, כי אז, בטור האמצעי, למעלה, כי אז כל הקליפות התבטלו וניצוצי הקדושה התקפצו מכל ארבע רוחות העולם. זאת אומרת שקיבוץ הגלויות זה בעצם קיבוץ כל הניצוצות, בדמותם של אנשים, בני ישראל. ברגע שהניצוץ עוזב את הקליפה, הקליפה נופלת, כי זה מה שמחיה אותה. כלומר, כשעם ישראל ישוב לארצו, המקומות שמתרוקנים מעם ישראל פשוט מתבטלים. הדאו דכתיב, זה שכתוב בסידור התפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו. כן, הקדוש ברוך הוא, אתה תוקע בשופר הגדול ושא נס לקבץ גלויותינו. נס זה דגל, כלומר שיהיה קיבוץ גלויות, יהיה גם דגל של הקיבוץ הזה, שמלמד על הקיבוץ הזה. קיבוץ הגלויות זה לא רק חזרה של עם ישראל לארץ, כמובן שזה עובר דרך הביטוי הממשי הזה, אבל זה בעצם חיבור העולם הבא עם העולם הזה. והחיבור הזה נעשה על ידי שש מדרגות, שזה זעיר אנפין. זה הדגל שיצביע על עצם החזרה. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, כלומר, תחזיר אותנו מהפיזור, מהפירוד, מעלמא דפירודה, לעלמא דייחודה, שרומז גם על קיבוץ כל הניצוצים מכל העולם. הדברים שנעשים למטה, נעשים גם בעולמות הפנימיים. אז קיבוץ הגלויות למטה, רומז על קיבוץ הניצוצות למעלה. ואיהו חשיב דאיהו יומא דדינא דילה. הסמך מהם חושב שהוא יום הדין שלו. לפני יום השם הגדול והנורא. זה יום השם הגדול והנורא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, כן, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותיו. כל העניין הזה, זה נקרא יום השם הגדול והנורא. בשביל מי הוא יום גדול ונורא? גם בשביל הקליפה וגם בשביל הקדושה. בשביל הקליפה, כי היא חושבת שזה בעצם הסוף שלה. היא מבינה שזה הסוף שלה. לכן היא משתוללת. ובשביל הקדושה, שמבינה כמובן שזה יום השם של הגילוי הגדול. אני רוצה לומר, שחושב שהגיע הזמן שיתבטל מן העולם, הסמך מהם, הוא מרגיש את ההתקדמות של התהליך, ולכן הוא פוחד מאוד, הוא גם ינסה להתנגד לעובדה שעם ישראל שב לארצו. בסוד מה שכתוב, בילע המוות לנצח. כלומר, זאת תחיית המתים. תחיית המתים זה מציאת הנקודה הטובה שנמצאת בכל דבר. זה נקרא תחיית המת. אדם שלא מוצא את הנקודה הסודית הזאת, הוא כאילו חי מת. אדם שמצליח למצוא את הנקודה הזאת שנמצאת בתוך כל מצב וגלותי, זה נקרא תחיית המתים. כלומר, יציאת מצרים היא סוג של תחיית המתים. וקיבוץ הגלויות של היום הוא סוג של תחיית המתים. ועל זה נאמר, בילה המוות לנצח. זאת אומרת שהנצח ינצח ויבלע את כל המציאות שמתכחשת למציאות הזאת. הוא ברח, הוא בורח ונפרד מן הקדושה ואינו מקטרג עוד. אז יגיע זמן שהוא עוזב ואין לו כבר כוח לקטרג. נעין במסכת ראש השנה, דף ת' זין עמוד ב'. בתוספות, דיבור המתחיל כדי לערבב את השטן, שם הם מדברים על תקיעת השופר. אז זה נאמר שכשתוקעים בשופר, כן זה מערבב את השטן. בשביל מה תוקעים כשהם יושבים ואחרי זה תוקעים כשהם עומדים או להפך? כדי לערבב את השטן, ככה אומרת הגמרא. אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, אתם מבינים מהו הערבוב הזה. הערבוב הזה הוא פשוט ערבוב הרבה יותר גדול מעצם העובדה שאדם נידון בצורה אינדיבידואלית. זה לא זה. זה הרבה יותר גדול. זה פשוט, הוא מרגיש שזה ראש השנה האחרון שלו. כלומר, השטן מרגיש שזה השנה האחרונה שהוא יכול להפריע בעולם, כי עם ישראל כבר לא מקשיב לו. עם ישראל חוזר. השטן הזה יכול להתלבש כמובן בכל מיני כוחות שמסתינים ושמסתים מן הדרך, כן? גורמים לסטייה. גם חד ושלום לפעמים באנשים ששייכים לעם ישראל, שיגידו דברים כדי לחבל בתהליך הזה. ואמר עוד, כי עד ההוא זימנה, עד אותו הזמן של ביאת המשיח, כאן זו הוספה של הזוהר, קודשא בריחו מעריך עליהו בחיה ויה. הקדוש ברוך הוא מעריך פה עם הרשעים מלפרוע מהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא דן מיד באופן מיידי את הרשעים, הוא נותן להם אפשרות כן לעשות תשובה. ולכן מה שפועל כאן זה דווקא העניין של ערך הפעל. זאת אומרת שמידת הרחמים, שהיא קונוטציה של זמן. כידוע, נכון? ולבסוף, אפסיקלון וחריבלון מעלמה. אבל לבסוף, הוא יפסיק את חיותיו. כלומר, יש גם גבול עד כמה הקדוש ברוך הוא יעמוד במידת הרחמים הזאת. זאת אומרת שיש שלב שבו אי אפשר לעבור כבר, ולכן חס ושלום הקדוש ברוך הוא מפסיק את החיות שהוא מעביר, וברגע שהוא מפסיק את החיות שהוא מעביר, הוא מחריב אותם מן העולם, חס ושלום. כי הרשעים הם בקליפות והתבטלו יחד עם הקליפות, בסוד בילה המוות לנצח. זאת אומרת שכמו 80% שלא יצאו ממצרים, אז גם שם בגלות האחרונה יהיו כנראה אנשים שלא יצליחו בסופו של דבר מרוב עקשנות לצאת, והם ימותו חז ושלום יחד עם הקליפה. בסוד את רוח התומעה העביר מן הארץ, ודאיו, וזה הסוד של הטעמים, מעריך תרחה, שהקדוש ברוך הוא מעריך הפול הרשעים המטריכים אותו, כמו שכתוב, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. לא אכפת לי שאתם חוגגים לי ראשי חודשים, לא אכפת לי שאתם שומרים פסח, שבועות וסוכות, במרכאות, זה ממש חריף מה שהקדוש ברוך הוא. לא רק לא אכפת לי, אני שונא את זה. איך אני שונא? אתם הרי דתיים. היו עליי לתורח, אתם פשוט מטריכים עליי. מה זה אומר? זה עניין של התרחה. כלומר, מעריך בהתחלה,
תרח.
ותרחה בסוף. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא היה ברחמים בהתחלה, הופך להיות בשבילו לתורח. אפשר לומר אפילו שזה מהלכה שאנחנו מכירים כאן בעולם הזה, שנקראת תורח ציבור. אתם יודעים שלא צריך להאריך בתפילה, ושהציבור כבר אין לו סבלנות, ואנשים עדיין עם הפיוטים שלהם וכל מיני דברים, אז יש גבול לדבר וצריך לזרז את התהליך. אז אותו דבר גם כן הקדוש ברוך הוא, גם הוא מכבד את ההלכה הזאת, ומפני תורח ציבור של עם ישראל, אז הוא נותן גבול גם כן למידת הרחמים, שהיא זמן, ובסוף זה הופך להיות חז ושלום, היו עליי לתורח, סוף פסוק. אבל לבסוף, ייפסקו והתבטלו מן העולם, חז ושלום. לכן לא כמו שאנשים חושבים, שכולם יחזרו, כן? הזוהר פה אומר בדיוק הפוך, אומר שמי שיחזור זה מי שהבין בתהליך, אבל יש זמן שזהו נגמר, לכן אנחנו צריכים להתפלל שהאנשים יתעוררו בזמן ולא יחכו לסוף. כן?
שאלה. מזיעו בסוף את רוח התומה, האוויר מן הארץ.
זאת אומרת שיש רוח תומעה בעולם שהיא פותמת את הגילוי של האירות.
מן הארץ.
זה אוקיע.
מן הארץ, מן הארץ. זאת אומרת כל הארץ.
מן העולם?
גם מן העולם וגם מארץ ישראל. כל מה שמפריע לתהליך של גילוי, אז הקדוש ברוך הוא מעביר את הרוח הזאת. יש רוח תומעה ויש רוח הקודש. יש רוח שטות ויש רוח דקדושה. נכון? אז אם אין רוח שטות, אז רוח דקדושה יכולה להיות לשלוט בעולם. אבל חז ושלום, אדם עובר עבירה בגלל שנכנסת בו רוח שטות. רוח של שטן, רוח של ספייה. והוא בטוח אפילו שזה בקודש. צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. אנחנו הרבה טועים ונופלים בכל מיני תחבולות של היצר הרע. צריך להיזהר ולהתעורר. ועוד יש לדרוש על המטעמים שופר הולך. על הטעמים שופר הולך, רביע, דרגה. ותאמה, דהיינו והוא זימנה, דהתמחון חייביה מעלמה, באותו הזמן שהרשעים, דהיינו הקליפות, כן, ימחו והתבטלו מן העולם. הרשעים והקליפות זה הולך יחד, כן, כי הם פועלים נגד, הם פועלים לעצמם, הם לא פועלים בשביל האינטרס הקולקטיבי של עם ישראל, אלא בשביל האינטרסים האישיים שלהם, כמו הקליפה.
זה רצון עצמי כאילו.
כן, לא כאילו, באמת. אז לכן זה, חז ושלום, יש לזה גם גבול וזמן. אז סלקה הצלוטה, אז תעלה התפילה ויעלו ויתבררו כל הניצוצים בסוד עליית התפילה. אז התפילה האחרונה הזאת, התפילה הגדולה, כן, תפילתם של הניצוצות, שבעצם תפילה מלשון קשר, ליפות, אז התפילה בעצם עולה ומתחברת למלכות העליונה. נכון, התפילה היא תמיד תפילה לעני. העני זה המלכות, נקראת דלה וענייה. זאת אומרת, שאנחנו מתפללים, אנחנו בעצם מעלים את הניצוצות למלכות דאצילות. במלכות דאצילות יש בירורים, זה כמו בטן, ששם אחרי זה מעלים את זה לגבוה יותר, לזעיר אנפין, גורמים לזיווגים בין אבא ואמא, עד המדרגה העליונה שהיא בעצם רום המעלות. עכשיו, מה קורה עם הניצוצות האלה? הם חוזרים לעולם בצורה של אור זך. ומהם יתוקנו מוחין לזעיר אנפין. זה נותן מוחין לזעיר אנפין, זה החזרה כבר. זה הופך להיות מוחין בשביל זעיר אנפין, ולא יסתלקו עוד לעולם. כי כשזעיר אנפין יקבל מוחין דגדלות, אז הוא כבר יהיה גדול, וגדול לעולם. זאת אומרת שכבר אין הקטנה אחרי התהליך הגדול הזה. ולא כמו שהוא עתה, שתמיד אחר התפילה מסתלקין המוחין. היום, אחרי התהליך של תפילה, שבנית המוחין והם משפיעים והכל בסדר, כשמסתיים את התפילה גם המוחין מסתלקים. זאת אומרת שחוזרים כאילו לעולם הנמוך. כי זה לא דבר נצחי. זה דבר שעדיין נמצא בזמן, ולכן הוא גם עלול לשינויים בגלל שהזמן גם כן משתנה. אז הוא חוזר אחרי זה לקטנותו. מה זה לקטנות? זה וו קצוות. וו קצוות זה רק שש מדרגות בלי המוחין. המוחין זה קטר חוכמה ובינה. זה הקו העליון. קטר חוכמה ובינה זה הקו העליון, ופה זה המלכות. ופה זה זעיר אנפין. אז אם זעיר אנפין הוא קטן, אז הוא רק זה. ברגע שהוא מקבל מוחין, הוא מקבל קטר חוכמה בינה, ואז כל התשע ספירות ממלאות את המלכות. וזה שלמות, כן.
אפשר להגיד שהבירור של הניצוצות, הניצוצות אחרי זה הולכות להיות מוחין?
בוודאי.
הניצוצות זה מוחין?
בוודאי. בהתחלה זה יוצא מהקליפות. כן, זה עולה למלכות, דאצילות. המלכות דאצילות מעלה את זה לזה. כן, שזה גורם פה חיבור בין אבא ואמא. ואבא ואמא מביאים חיות חדשה. וזה סוד המוחין, שיעמדו על ראש של זעיר אנפין. ויהפכו אותו לגדול, אז כשהוא גדול, אז יש לו גם כן, הוא ביאה אמיתית איתה. ופה יש לנו כבר 10 ספירות, זה נקרא מניין.
זה מוכין זה אור חוזר?
כן. זה כל הניצוצות של רפח.
כאילו טוב.
כן. שנפלו בשבירת הכלים. בניגונה בארבע מינים, התפילה תעלה בניגון הכלול מארבע מיני ניגונים ושירים. כלומר, מה שהזוהר מכנה פה בשופר הולך, כן, הללויה, הללויה וכו' וכו', אבל בעומק יותר, מביא את זה גם הרב חוק, וכמה גדולי תורה, שזה שיר פשוט, כפול, משולש ומרובע. נכון?
לא כתב את
זה. יכתוב את זה אחר כך. אז בניגונה בארבע מינים, התפילה תעלה בניגון הכלול מארבע מיני ניגונים ושירים, וזה הטעם של שופר הולך. מה זאת אומרת שופר הולך? שהוא רומז על עליית התפילה בניגון. יש הליכה. הליכה זה אנושות, נכון? האנשים, בני האדם נקראים מהלכים. זאת אומרת, יש בהם אבולוציה. יש בהם התפתחות, יש בהם השתכללות. שכלול. לא כמו המלאכים שנקראים עומדים. בני האדם נקראים מהלכים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ולכן במהלך הזה השופר משחק את התפקיד המרכזי שהוא בעצמו גם כן שופר הולך. זאת אומרת רמז לעליית התפילה בניגון. כמו שכתוב בתהילים, הללוהו בתקע שופר. כלומר אנחנו מהללים את השם, מגדירים אותו ומביאים את גילויו לעולם בתקע שופר. והעניין של ארבע מיני ניגונים נראה בטעם רביע. כלומר בריבוע, דבר שהוא מרובע, שיש בו בעצם ארבעה חלקים. הוא מפרש את ארבעת המינים, דעינון שיר פשוט, כן? ודא יוד. כלומר השיר הפשוט זה יוד, שהם שיר פשוט וזה כנגד יוד שבקטר וזה ירנפין. שיר כפול, אחרי הפשוט הוא כבר שיר כפול, זה כבר יוד כן. זה כמו נא נח נחמן, כן? אותו דבר, אז ביוד כבב כה. יוד, יוד כה, יוד כבב, יוד כבב כה. בסדר? אז השיר הפשוט, יוד, שיר כפול יוד כה, שיר משולש י' כ' ו', שיר מרובע י' כ' ו' כ'. זה נקרא, איך קוראים לזה? בתורת הקבלה, המשחק הזה? זה סוד של אחוריים, אבל איך קוראים לזה בבניין הקבלי? רק שעושים ככה. זה שייך יותר לחסדים או לגבורות?
גבורות.
הגבורות, יפה. זאת אומרת שבעצם יש בזה כוח של מה שקוראים במתמטיקה אינרציה, בפיזיקה, או במתמטיקה אקספוננציאלי, משהו שמאיץ את עצמו, דרך עצמו, כמו perpetual movement, כן? משהו שתמיד אויסטר כזה שכל הזמן עובד עם עצמו. פה יש חידוש, למשל בשעון יש מנגנון כזה, שה-perpetual oyster הוא מסתובב עם עצמו, אבל אין לו אבולוציה, הוא נשאר עגול ושטוח. במציאות, המהלך הזה הוא גם הופך להיות בעצם מתקדמות. כלומר, הוא פוגש את הקו. לכן העיגול כבר לא נשאר עיגול, הוא הופך להיות ספירלה, כמו בעצם בורג שמתקדם במציאות. ולכן היוד כבבקה בסופו של דבר מתגלה. מה זה נקרא שיר פשוט? כפול, משולש ומרובע. מה זה אומר מבחינה רעיונית? אז זה כבר הרב קוק, זה צד. השיר הפשוט הוא השיר של האדם בעצמו, על עצמו. הוא מכיר את עצמו, הוא יודע מי הוא. השיר הכפול זה כשהוא מתחיל להכיר את השיר של חברו. הוא כבר מתייחס לא רק לעצמו, אלא גם לזולת. השיר המשולש, הוא כבר מתייחס לעמו. הוא כבר מבין שזה לא יכול להיות רק אני ואתה, אלא שמדובר בעם ישראל. והשיר המרובע, הוא מבין שזה לא מדובר רק בעם ישראל, אלא מדובר בכל האומות. זה כבר מרובע, זה כבר י' כ' ו' כ'. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כל אחד. אבל הוא מבין גם שזה לא הסוף, ואז יש שיר חמישי שהוא לא נכלל בשירים האלה, הוא נקרא שיר השירים. הוא השיר של כל השירים, וזאת השירה של כל המציאות, של כל היקום, של כל היש, כל הקוסמוס. זה כבר שיר עצום שכולל את הכל. אז אני חוזר, ודא יוץ' שהם שיר פשוט וזה כנגד יוץ' שבקטר, זה זהירנפין. כן, כי יוץ' כבבקה זה זהירנפין, נכון? תכללות. אז היוץ' זה הקטר של זהירנפין. כלומר, איזו ספירה הזאת?
חוכמה.
דעת. נכון? הדעת זה הקטר של זהירנפין. אז זה השיר הפשוט. שיר כפול, ודא יודקה, שהוא כנגד יודקה של חוכמה ובינה, וזה ירנפין, זה כבר כפול. שיר משולש, ודא יודקה וב, כנגד יודקה וב שבחגת, וזה ירנפין, הוא יורד לחזה כבר. שימו לב שיש כאן מהלך גם כן מבחינה של שינוי בקומה. יש קודם כל שכל, ואחרי זה יש רגש, וזה מסתיים במעשים. שיר מרובע ודא י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' יורד גם עד למלכות, כי ההא האחרונה היא מלכות, נכון? אז היא עשייה. שהוא כנגד דלת אותיות, שם הוויה, שבנהים. כלומר, נצח, הוד, יסוד ומלכות, איזה אירנפי. אז כל המדרגה עכשיו שותפה למהלך הגדול הזה. ואז, בשמה דה הוויה, השם הזה, שהשם הזה מלא עכשיו ושלם, אז התפילה יכולה לעלות. סלקה צלותה, דהי שכינתה, אז בשם הוויה עולה התפילה שהיא השכינה. השכינה היא כנסת ישראל, לא לשכוח, כן? לא מדבר על עם ישראל אנשים, אני מדבר על הנשמה. הנשמה הזאת היא כלולה בדבר הזה, כלומר כששם הוויה מתגלה בעולם, גם הנשמה של עם ישראל עולה. מה זאת אומרת שהיא עולה? היא פשוט עולה במדרגתה, היא מתגלה יותר, יש לה עוצמות, היא מקבלת כוח. היא לא בגלות כמו שהיא הייתה בזמן שעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, אלא השכינה בעצמה הופכת להיות ממש בגילוי אמיתי. זה נקרא שהיא קמה מהעפר, היא שוכבת בזמן הגלות והיא תקום בזמן הגאולה. זה גם כמובן משפיע על עם ישראל דה פקטו, שעם ישראל מתחיל לקבל כוח שלא היה לו עד עכשיו. בסוד מה שכתוב, ואני תפילה. כלומר, מי זו התפילה? אני. זה לא אני לבד, זה ואני. כלומר, זה אירנפין ומלכות, זה מה שמקים אותה. הם מקימים מאפר דן, נכון? מאשפות ירים אביון. זה נקרא זיווג בין זיירנפין למלכות, הוא מקים אותה. היא לא יכולה לקום לבדה, אז הבעל בא ומרים את האישה. התכונה של הבעל זה לרומם את האישה, המדרגה של הבושה שהיא נמצאת בה. אסור לבן אדם לראות את אשתו במצב לא טוב ולעזוב אותה. ואני תפילה, כי השכינה...
אני עם א',
סליחה?
אני עם א'?
אני עם א', כן.
גם ענייה.
היא ענייה. אבל אני באלף זה המלכות, נכון? ב-72 השמות, אתם זוכרים את הטבלה בזוהר?
כן.
שם עין ב', הספר שכתבנו. נכון, יש טבלה?
כן.
מה השם המרכזי? אני. וזה רמז למלכות. בסדר? אז אני, כשזה אני והוא או שענה, זה אני באלף, נכון? אז אני הזה, זה בעצם הבניין. קוראים לזה ה', נכון? מה שאנחנו קוראים במגילת איכה בתשעה באב, כן? תעניה ועניה. עניה זה כמו עונייה, כלומר אני ה, רמז, אני האחרונה, כך קוראים לי. אז אני בהתחלה בתעניה, כלומר יש תואנה, ואחרי זה זה עניה, אני ה. עונייה, כמו עונייה בלב ים. אז העונייה, חס ושלום, אסור לה לטבוע. יש שערות גם בחיים. צריך לבנות עונייה חזקה. אז העונייה הזאת זה המלכות. המלכות תקראת עונייה. אני האחרונה של שם הוויה. אז זה בעצם, ואני תפילה. מה זאת אומרת ואני תפילה? אני, המלכות נקראת תפילה, נכון? כל פעם שאתם מתפללים, זה בעצם מלכות. כל התפילה כולה זה מלכות. גם כשמתחילים את העמידה, העמידה זה איפה זה? זה בעולם האצילות, נכון? אבל איפה בעולם האצילות? במלכות. בסדר? במלכות זה עולם האצילות, משם. ושם היא מקבצת את כל הפזורים. זה, אתם רואים, זה כמו עולים חדשים, שיוצאים מהגלות וחוזרים למלכות האצילות. ופה מה היא עושה איתם? היא לא משאירה אותם פה בשדה תעופה. כן? היא מרימה אותם, צריכה לעזור להם. כדי להתאקלם ולהיכנס לכל המערכת פה. אז זה נקרא השכינה עם הבירורים שלה, שבהתחלה זה בקומת נאי, כלומר הם בוכים, נאי בכי תמרורים, כי קשה להם, זה נאי, אז נאי אפשר לקרוא נאי או נאי, נאי זה כבר בכי, ונאי זה ראשי תיבות נצח עוד יסוד, ששם הוא סוד שם הוויה, אז שם מתחיל בעצם הבניין של ההוויה, כלומר הם חוזרים לשם הוויה, ומשם היא עולה בסוד מן, למעלה, כלומר נותנים להם עכשיו רגש, בהתחלה זה היה מינרלי, אז הלב שלהם זה לב של אבן, ואחרי זה זה הופך להיות לב בשר, נכון? כך אומר הפסוק בנביא, והסרתי את לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר, כלומר אנשים יתחילו להיות רגישים יותר למה שקורה בעם שלהם. כן, לא כמו שהיינו בחוץ לארץ, שאתה רגיש מרחוק. אתה לא מרגיש כלום. הילדים שלך בכלל לא משרתים, אתה לא נמצא במערכת, אתה לא יודע כלום. פה כל מה שקורה לכל אחד מאיתנו, כולם מרגישים את זה. זה כאילו כל אחד מאיתנו, כל אחד מהמשפחה שלנו. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הסיר מאיתנו את לב האבן, את הקשינות הזאת, את הלא אכפת לי הזה, את האגואיזם הזה, וכל פעם שקורה משהו, כן כואב לי. כשאני שומע חדשות ואני שומע על פיגוע, זה משהו שכואב בפנים. נכון? זה בגלל שהשתננו. הקדוש ברוך הוא שינה לנו את הלב. אז זה נקרא שאנחנו עולים לחגת. מבחינה קבלית, טכנית, זה עלייה לחגת. חסד, גבורה, תפארת. כי בחסד, גבורה, תפארת, אנחנו פה ברגש. וזה ירנפין. ואז לסוד הייחוד. זה מה שמביא ייחוד. כלומר, אסור להתייחד אם אין רגש. זה לא סתם חלק תחתון. הוא מפרש עוד כי אורייתא בניגונה, התורה שהיא זה רנפין, עלייתו בניגון. תמיד התורה יכולה לעלות בניגון. גם כשאתה לומד, אם אתה לומד בניגון, אתה מבין יותר את מה שאתה אומר. וגם הניגון נחרט בזיכרות שלך, ומביא לך תורה מסוג אחר, תורה עליונה יותר. ניגון זה רגש? ניגון זה יותר מרגש, ניגון זה כבר מדרגה עליונה מאוד. כן, שהיא עוברת את כל הדברים, את כל המנגנונים, אבל היא קשורה יותר לרגש מאשר לשכל, זה נכון, כי היא עיגולית. לכן התורה שהיא בזעיר אנפין עלייתו בניגון. מי שלומד תורה בניגון, אז הוא זוכר את כל מה שהוא לומד. שכינתה בניגונה. כמו שאתם זוכרים ברכת המזון, בגלל ששרתם את זה כשהייתם ילדים. אז זה נשאר לכם כל החיים. אבל אם היית סתם קורא, לא היית זוכר. אז הניגון עוזר לחרות בזיכרון התודעתי, וגם בתת מודע, את הדברים. לכן עדיף תמיד ללמוד בניגון. לכן זה מה שעושים תלמידי חכמים, כשהם לומדים גמרא, תמיד הם נה 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 נה, כן? שכינתה בניגונה. לכן עליית השכינה היא בניגון.
זה שלום בשתי מקומות שונים במוח.
נכון. נכון, זה פשוט מאגר אחר במקום אחר במוח. לכן אפשר אפילו לזהות בחולי אלצהיימר, לא עלינו ולא עליכם, שהדבר האחרון שנשאר להם זה דווקא הניגונים ודווקא השירים. כן, כשהם שכחו כבר את הכל, החלק האחרון זה השירה שנשאר. עד שחז ושלום גם הדבר הזה הולך. אז זה נקרא עליית השכינה בניגון. ישראל סלקין מגו גלותה בניגון. כלומר, בני ישראל יעלו ויצאו מן הגלות בניגון. ככה עולים. למשל, בקבוצות של העלייה שאנחנו מארגנים בסייעת הדשמאיה, אני אומר אנחנו, כי נכנסתי עכשיו לעמותה של הרב צוקרמן.
מזל טוב.
זה מזל טוב.
הוא הכניס אותי, האמת. לא נכנסתי, הוא הכניס אותי בכוח. אז כל קבוצה שעולה, יש לה בעצם שיר משלה. הקבוצה שלנו, למשל, זה היה השיר תקע, תקע, תקע בשופר גדול, כן? לקבץ גלויותינו. אז כל קבוצה עכשיו עולה בניגון, וזה מתאים למה שכתוב פה בזוהר. כי כל העליות הן על ידי ניגונים, אז מבחינה רוחנית זה אותו דבר. עלייה זה ניגון. אם אתה רוצה לעלות משהו, למשל, אתה רוצה לעלות את המדרגה של האכילה שלך בשבת, אתה חייב לנגן, אתה חייב לשיר בשבת על השולחן. זה מעלה את כל האווירה של הבית.
מנגן, מנגן.
כן, גם אם אתה לבד ואתה מתחיל, אז בסופו של דבר הילדים מתרגלים. אז אתה צריך לנגן לבד. ולאט לאט הילדים באים ומשתתפים. אז זה נקרא עליות של כל הניגונים והשירות והתשבחות. תמיד אנחנו אומרים פיוטים על השולחן בשבת כדי להעלות את המדרגה הזאת. זה לא סתם איזה עניין של לעשות לעצמנו כיף. נכון שזה כיף. במיוחד שאתה אוהב את השירים שאתה שר, אבל חוץ מזה, זה גם מעלה למדרגות גבוהות יותר את כל האלמנטים שמונחים על השולחן של שבת. ואז אתה לא אוכל סתם חומר, אתה אוכל שבת, אתה אוכל את השבת. אתה מפנים את השבת לתוך המציאות הפנימית שלך באור פנימי. ואז נותנים לך מקיף חדש. הדאו דכתיב זה שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. כן? בשביל מה אתה שר? בשביל השם, י' כו' כ', כלומר כדי לבנות את השם הזה, לכתוב אותו מחדש, שלא יהיה חתיכות, חלקים, כן? פרקטלי, אלא שלמות. ודרשו חז"ל במסכת סנהדרין, דף צדיק א' עמוד ב', כן? פרק חלק, שר לא נאמר, אלא ישיר. לא כתוב אז שר משה. נכון? לכאורה היה צריך להיות כתוב, אז שר משה, זה כבר עבר, זה היה בים סוף, מה אז ישיר? אתה יכול להגיד אז ישיר. תשימו לב, אז שר זה עבר, האז אתה משתף אותו לזמן עבר, אז שר, אבל אתה יכול לשתף את האז גם לעתיד, אז ישיר, נכון? אז יאמרו בגויים, זה עתיד. אז האז, בגלל שהוא מעבר לזמן, זה א' ז', זה שמונה, אז הוא יכול להיות גם שייך לעבר וגם שייך לעתיד, תלוי בך. אז פה לא נאמר אז שר, אלא אז ישיר. דהיינו שישירו את השירה הזאת לעתיד לבוא. אז מתי ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת השם? בזמן הגאולה. זמן הגאולה זה זמן של שירה. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה עדו.
אומן.
ואתה חוזר לעניין ראש השנה.
אומן.
אנחנו היינו בראש השנה, אתם זוכרים? בשופר. אז עכשיו אנחנו חוזרים לעניין העיקרי בראש השנה, והוא השופר, מצוות היום בשופר. זה מה שאומרת הגמרא. אין מצווה אחרת מאשר שופר. כן, לשמוע כל שופר. ראש השנה. ברכה שאנחנו מברכים בראש השנה. כלומר, יש דבר אחד בראש השנה. אנחנו צריכים לבטל את כל מה שיש בראש השנה ולשמור רק דבר אחד, זה שופר. אז לכן, ואמר, צלוטה דאי שכינתה. מה זה צלוטה? תפילה, נכון? שהיא השכינה, כלומר, עם ישראל נקרא תפילה, נקרא שכינה, סלקה עולה לגבי דמלכה. אז התפילה שהיא השכינה עולה אל המלך. המלך כאן זה זירנפין כמובן, אז המלכות עולה לזירנפין, נכון? זה נקרא עליית התפילה. ואנה התפילה עולה, שתעלה תפילתנו מלפניך, נכון? ברצון. אז זה נקרא שהמלכות עולה לזירנפין, והוא נקרא המלך. בעשרה זיכרונות, אז איך היא עולה? על ידי, אתם זוכרים, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אנחנו אומרים עשרה פסוקים של מלכות, עשרה פסוקים של זיכרון ועשרה, כן, עניינים של שופר. שכל, סליחה, כל זה עולה בשופר. אז בעשרה זיכרונות, שעל ידי זה יתוקנו עשר ספירות של בחגת שלה. אנחנו צריכים להגיע לעשר, נכון? תמיד.
יש עשר מלכויות.
כן, ודאי. יש מלכות של כתר, מלכות של חוכמה, מלכות של בינה, מלכות של חסד,
כל זה. קראתי למלכות של
שלטון. לא, לא. יש מלכות אחת שכוללת את כל עשר המדרגות. כמובן, זאת מלכות מלך המשיח כבר. כשהיא עדיין לא כוללת את הכל, אז זה מלכות ארעית. כמו מלכות בית חשמונאי, כמו מלכות שיכולה להיות אפילו היום, כן? שהיא עדיין לא כוללת את הכל, כי היא עדיין לא בנויה מעשר ספירות. עשר מוחין דגדלות. בוודאי. כן, אם היה מוחין דגדלות, היינו רואים את זה. אז הוא בעשרה מלכויות, שעל ידי זה יתוקנו עשר ספירות שבניי שלה. זאת אומרת שהחלק התחתון שלה גם כן צריך להיות מלא בעשר ספירות. הרי כל ספירה כלולה מעשר, אז בעצם זה צריך להיות מאה. בעשרה שופרות, שעל ידי זה יתוקנו גם עשר הספירות שבחדת, זה כבר ספירות העליונות יותר, שלה, כמו שכתוב בסידור האריזה. אז אנחנו ממלאים את העשרות, את הנמוכות, אחרי זה את העשרות האמצעיות, עד שזה עולה למעלה.
לא הבנתי, זה עשר בניי, עשר בחגת, עשר בחבת?
כן.
אז זה צריך
עוד 30. אוקיי. 30 למטה, 30 למעלה, ועוד 30 ו-10, זאת אומרת.
הוא פה אומר שבניי יש 10 ובחגת יש 10. לא.
בנצח עשר,
עשר
כל אחד, בסדר? דאי הוא יוד יוד יוד, שהם סוד גימל יודים, כן? כל פעם יוד יוד יוד, נכון? כי בכל סדר יש עשרה קולות, אז למשל מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז אנחנו מצמצמים את זה עשר, זה עשר כללי. ושלוש פעמים עשרה, הנה, בסדר? הם כנגד שלוש בחינות של הכלים של המלכות שהם חיצון, אמצעי ופנימי. נכון? תמיד יש כלים, בכלים יש שלושה רבדים, רובד חיצוני, זה נקרא כלי חיצון, רובד אמצעי, זה נקרא כלי אמצע, ורובד פנימי, שזה נקרא כלי פנימי. בסדר? כי הכלי יש לו עובי בפני עצמו. אני מצייר כלי גשמי, כן? אז זה אותו דבר, יש פה כלי חיצון, כלי אמצעי שזה החומר של הכלי עצמו, וכלי פנימי, שזה בעצם מבפנים. עכשיו, זה הכלי, בתוך הכלי יש אור, נכון? וגם מחוץ לכלי יש אור. אז יש אור פה, איך קוראים לאור הזה?
תוכחית.
לא, לא חיצון.
מקיף.
רק בכלי קוראים לזה חיצון. פה זה נקרא אור מקיף. אסור להגיד אור חיצון. ופה זה נקרא אור פנימי. עכשיו, מה קורה לאור? האור הרי הוא תמיד שואף להיות מחובר לזהות שלו. אז האור הפנימי, מה הוא רוצה לעשות? לצאת החוצה. אז אם הוא רוצה לצאת החוצה, כי מבחוץ יש אור מקיף, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מנסה להיכנס לתוך החומר. הוא לא יכול לחצות את כל החומר. אז הוא עוצר באמצע.
אבל גם הפוך.
והאור המקיף, גם אם הוא רוצה לפגוש אותו, אז הוא מזכך את החצי הזה. אז הם נפגשים איפה? באמצע של הכלי. כלומר, כל פעם שהאור נכנס, הוא מזכך. אז אם זיקחו גם את הפנים וגם את החוץ, אז הכלי הופך להיות זר, כמו זכוכית. בסדר? אז הכלי הזה זה בעצם אנחנו. אם האור הפנימי שבי שואף לאור מקיף, כי אני יודע שזה הרבה חזק ממני ואני רוצה לגדול, והאור המקיף מזכך את החצי של הכלי שלי מפנימי, אני הופך להיות אדם זך, שכבר לא מפריע לאור, כמו זכוכית. זה העבודה שלך, לא? אז אתה צריך כל הזמן לשאוף לדבר הזה. שאז, כן, שהכל יהיה שקוף.
אני דוד לא לשמור אותך.
כן, זה דאגה ראשונה, אבל זה לא מספיק. כן, לא לשבור זה טוב, אבל זה רק לא תעשה. אחרי זה אתה צריך שזה יהיה גם בניין. שאז תהיה המלכות שלמה בכל קומת פרצופה. אז זה מזכך את כל המלכות, והמלכות הופכת להיות שלמה. ואז, בעשרה כיתות, במלאכים התערון לגבי. ואז יש בעצם כיתות של מלאכים, כלומר של כוחות, שנובעים מכל המהלך הזה. אז זה עשרה כיתות של מלאכים מתעוררים אל השופרות והזיכרונות והמלכויות. וסלקנון, ומה הם עושים המלאכים? כן, הם מביאים את זה למעלה, מרימים את זה. כלומר, הפונקציה שלהם זה להעלות את הדברים לקודש.
סבלים.
נכון, ויעלו אותם אל עשר ספירות של המלכות, לתקן על ידם את כל 30 כלים של העשר ספירות שלה. זאת אומרת, מזכחים בעצם את המלכות, ואז היא הופכת להיות שקופה, נקייה, יפה, מזאת עולה מן המדבר, כן, ברא כלם ונה, יפה כחמה, איומה כנתגלות. אז כל זה בעצם הביטוי של המלכות, של היופי שלה, כמו אישה שיוצאת מהמקווה.
אז יוצאת תוכו כברו.
נכון. אין כבר הבדל בין מה שיש לה בפנים לבין מה שיש לה בחוץ. וזה מה שכנסת ישראל צריכה להיות. צריכה להיות שקופה, וכמובן כל אחד מאיתנו צריך להגיע לשלב הזה בחיים שלו. להיות כמה שיותר שקופים וכמה שיותר נקיים וכמה שיותר אמיתיים ונאמנים.
אין מה לעשות.
צריך לעשות תשובה. אז כל אחד מאיתנו, כן, צריך לקבל עליו להיות בתשובה שלמה. אנחנו אומרים את זה כל ערב שבת לפני הקידוש. אני מקבל על עצמי, כן, לעשות תשובה שלמה. שבת זה תשובה, כן, אותיות תשובה, זה אותו דבר. למה? כי בשבת אתה רואה את האור, אז אתה אומר, רגע, אני מפספס את זה, איך אני יכול לפספס אור גדול כזה? אז בשבת יש התעוררות של תשובה באופן אוטומטי. וכמובן מי שמשתתף לעלייה הזאת ואומר את זה בפה, זה עוד יותר חזק. אז אני מקבל עליי, כן, את מצוות התשובה. וכמובן צריך אחרי זה לעבור למעשים שיהיו נאמנים לדבר הזה שהחלט אותם. וניגונים סלקי מנהי ומרובעים, והניגונים יעלו מן המלאכים מרובעים. כלומר, הניגון חייב לעלות מרובע. זאת אומרת שלם. נכון, אמרנו שיש פשוט, כפול, משולש ומרובע. אז כשניגון עולה, הוא צריך להיות ניגון שלם, ניגון יפה, ניגון מושלם. דרך אגב, אם אתם למשל שרים איזה פיוט, ואתם רואים שאנשים קצת בלחץ, והפיוט ארוך, לפעמים יש פיוטים ארוכים. אז תקראו את ההתחלה ואת הסוף. אבל אל תעצרו סתם באמצע באיזשהו מקום. עדיף
מסגרת.
כן, פסקה אחת ראשונה, ואם אתה רואה שכולם מתחילים ככה כבד להם, תקפוץ, תדלג מיד לחלק האחרון, ואז תסיים את הפיוט בצורה נכונה. כדי שתכלול את הכל. דרך אגב, זה גם כן בקטעים שאתם צריכים לקרוא אצל מישהו ואין כבר זמן, נגיד בחנוכת בית או אז אתה קורא את ההתחלה של פסוק ואת הסוף. פה את ההתחלה של פרק וסוף פרק. ואז אתה בעצם ממסגר אותך. יש לו שיר פשוט כפול משולש ומרובע. זה אנחנו צריכים להיות כאלה גם כן. מסיטרה דרביה, מצד הטעם רביה, בארבע חייבן, על ידי ארבע חיות הקודש. נכון? למה יש במרכבה ארבע חיות? כן, מה זה מעשה מרכבה?
לא יודע.
מה ההבדל בין מעשה מרכבה לבין מעשה בראשית? הרי אין דורשים במעשה מרכבה בשניים, נכון? כאילו לא באחד.
כנראה קדם, לא?
אלא אם כן, היה חכם ומבין מדעתו. אז מה, מה זה מעשה מרכבה ומעשה בראשית, לדעתכם?
גילוי.
מה זה גילוי?
גילוי של כבוד השם.
אז למה קוראים לזה בשני שמות? מה ההבדל בין מעשה מרכבה לבין מעשה בראשית?
זה
הבריאה
ונעשייה.
זה הפנימיות.
מה הפנימיות?
זה מרכבה.
אז מה זה מעשה בראשית?
זה הגילוי שלו.
מה זאת אומרת גילוי? אבל מעשה בראשית הוא גם מעשה מרכבה, נכון?
זה יסוד המלכות.
כן. נפסקר
לישראל,
הם ראו חלק
ממעשה
בראשית. הם ראו
צד
מסוים.
מה זה אומר?
זה דרגות
גאויים.
מעשה פשוט מאוד. מעשה בראשית זה מדע. זה כל הטבע, כל הבריאה. הבריאה נולדה מבריאה. זה מעשה בראשית. כלומר, החומר שיש בבריאה, כל העולם הזה. מעשה מרכבה זה הבנת התוכן שגנוז בתוך מעשה בראשית. בסדר? אז זה כבר מורכב יותר, אתה מבין איך הדברים מורכבים. בסדר? אז זה כמו נשמה וגוף. אבל הגוף מופיע לפני הנשמה. אז הגוף זה מעשה בראשית, ואנחנו עכשיו צריכים ללמוד מעשה מרכבה כדי לדעת מה יש במעשה בראשית. אז למה זה אסור? הרי אין דורשים.
צריך שבן אדם יבין את זה מדעתו.
זאת אומרת,
זאת אומרת שצריך להגיע לשלב שכן אפשר לעשות את זה.
אם אני אבין גם את זה וגם את זה, אז אני יכול לעשות את הגול למפרד. לא?
מה?
תתחיל לשחק בבוץ. נראה מה יצא.
הערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה.
ספרד קורא.
אורות הקודש, פסקה ו'.
איזה חלק?
א', כשהחקירה המדעית, תשימו לב, קורא לזה מדע, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מקוונים בתוך העלילות, כן? של התוהו ועבור, זה התנועות שמהוות את העולם. הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה. כלומר, המדע מגלה את הכוחות שיש בטבע, פשוט מאוד. ואז החוכמה הזאת של מעשה בראשית הולכת ונדרשת ברבים. מה זה אומר? אוניברסיטה. אוניברסיטה. כלומר, אנשים לומדים מדע של החומר. זה נקרא מדע, זה נדרש ברבים. ונותנת מחיה, כן? לרוחות רבים. ולפי ההכשר שהעולם מתקשר לדבר הזה, כלומר, ככל שהמדע מתקדם יותר ומגלה את הצפונות שיש בטבע, מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, מעשה מרכבה, ומתגבלים עם החיים והמציאות. במילים אחרות אומר הרב, מתי יהיה מותר ללמוד את תורת הסוד, שזה מעשה מרכבה, כשהטבע, כשמעשה בראשית המדע, יהיה מפותח. אתם מבינים מה אומר הרב פה? ככל שהמדע יתפתח יותר, הקבלה, לימוד הקבלה יתפתח יותר. ואומר הרב שמה בסוף, כן, אי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, הוא אומר, אלא על ידי הרחבת הצעת רזי עליון. אי אפשר כבר לדבר איתם בפשטות, כי הם כבר חכמים מאוד במדע. אז גם התורה שעכשיו תלמד, היא צריכה להיות תורה של צפונות, של רזים, של רזי עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. תראו מה אומר הרב. הוא אומר, אי אפשר, לא שמותר. במילים אחרות, מה שהיה אסור בזמן שהמדע היה
קטן,
מתחיל להיות הכרחי, לא רק מותר, בגלל שהמדע קדם. כן?
אז איך זה שעוד מטיפים לפחד מהזוהר?
יש,
בסדר,
צריך ללמוד, אין מה לעשות, יש אנשים ש...
אז זה תמיד מדע, אז בהתחלה זה מדע ברובד פשוט, ואחרי זה מדע שהוא רוחני.
נכון. ועכשיו, דרך אגב, יוצאים, אני קונה את כל ה... לא את כל, אני קונה הוצאות, מי שכל מדען מפרסם. המדענים מפרסמים, מקומות שהם מפרסמים. אם הם הגיעו, הם עשו אז עבודת חקר, משהו, אז הם מפרסמים את העבודה הזאת וכותבים עליה. ואני קונה את זה, אני לומד את זה. בזמני הפנוי. ולכן אני קורא את המדע הזה כדי לדעת מה קורה בעולם. ואני רואה את זה, אני רואה שבעצם המדענים מתחילים להיות מדענים שיש בהם אמונה בבורא עולם. כלומר, כל המדענים עוברים עכשיו שינוי מהותי, פנימי מאוד. כבר לא מדענים יבשים, יש להם הרבה יותר צניעות ממה שהיה לפני 30-40 שנים, והם מבינים שמשהו לא מובן ומשהו אלוהי, עליון, אפילו הם קוראים לו בשם, כן? הבורא. ולכן יש התקדמות. זאת אומרת שיש בעצם חתונה פנימית בין המדע לבין הפנימיות. דרך אגב, לפני שאני שוכח, הצדיק, מורנו ורבנו רבי משה אהרון, שליטה, ביקש ממי שרוצה, ואני יכול להעביר לכם את זה, שאנשים יישאו עליהם כמיים. קמיה, שהצדיק בעצמו עושה עם, יחד עם מישהו, עם מקובלים, וזה נגד כל מה שקורה במדינה, נגד הסכינים, נגד הפיגועים וכל זה, שאדם יישא את זה עליו, אז הוא ביקש מהתלמידים שרוצים, שאני אעביר לכם כל אחד. זה עולה בסביבות ה... שני הקמיים, זה ביחד, זה בקמיה אחד בסביבות ה-100 שקלים. אז מי שרוצה, מוכן להזמין, ואני אנסה להזמין את זה כמה שיותר מהר.
איך זה נראה, הקמיה?
אני לא יודע, אף פעם לא ראיתי אותו, פשוט קיבלתי את זה אתמול, אז אני לא יודע את המסר. כל אחד צריך, הוא אומר שצריך בזמן הזה, אז מי שרוצה, שישלח לי בוואטסאפ הזמנה.
למה צריך קמיה?
לשמירה.
יש לך?
קדוש
ברוך. בסדר. זה הקדוש ברוך הוא. למה אתה הולך לעבוד? למה אתה הולך לצבא? למה אתה אוכל? קדוש ברוך הוא.
זה ברור.
מה ברור? אתה התרגלת לזה.
הקשר ברור. קמיה
זה חיצוני. זה לא נכון. אתה חושב גם אוכל זה חיצוני.
יש לך?
אין לי. אני צריך להזמין. כל דבר בעולם הזה, אנחנו התרגלנו לראות את הדברים שאנחנו חושבים מוחשיים כאמיתיים. יש דברים פנימיים שהם הרבה יותר אמיתיים מהמוחשים, אנחנו לא מבינים אותם. אבל אסור לבטל את הדברים בגלל שאנחנו לא מבינים.
אין בעיה, ואם זה פנימי, למה זה צריך להפוך לחיצוני גם?
שהפנימי הזה צריך לעשות לו פועל דמיוני בעולם הזה. הרי הקדוש ברוך הוא גם כן, הוא פנימי מאוד. אז למה אתה מתפלל?
למה צריך מעשה בראשית?
נכון. למה צריך עולם בכלל? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי שמה שפנימי, יישאר פנימי.
לגבי מדע, אינשטיין אמר, כן, בסוף פסגה, אני ראיתי את אלוהים. בפסגה של מדע, אני ראיתי.
כן, נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר שהמדענים הולכים ומאמינים יותר. הופכים להיות מדענים של אמונה. אני מכיר אחד היום מהמדענים הגדולים ממש בארץ, מדען עולמי. פרופסור דנה פיקר. ממש ברמה, חבל על הזמן, מתמטיקאי שהולך נותן הרצאות בכל העולם כולו. ופשוט יש לו הרצאות ואני עכשיו מתכתב איתו. ובעזרת השם יש לנו הרצאה משותפת בקרוב, הוא רוצה גם לכתוב ספר איתי. לא יודע מה זכיתי, אבל ממש בן אדם... אז אתה רואה את האמונה שממש נכנסת בתוך האנשים האלה בצורה הרבה יותר חזקה מאנשים פשוטים שלא מבינים מה קורה אפילו. אז זה העניין של המלכויות. בסדר? אז כל הבניין הזה, זה הופך לעשר ספירות. וניגונים סלקין מינה היו מרובעים. והניגונים יעלו מן המלאכים, מרובעים הם עולים, אני חוזר על הפסקה האחרונה, בסוד שיר פשוט כפול משולש ומרובע, מסיטרה דה רביה, מצד הטעם רביה, כן? וארבע חייבן, על ידי ארבע חיות הקודש של המרכבה, ואינון חיות קטנות, והם חיות קטנות שבמלכות. למה קוראים להם חיות קטנות? בגלל שהם במלכות. והמלכות היא כנגד שם שדאי או אדני.
כשאומרים ארבע
חיות... זה יסוד, אבל אדני, כן.
כשאומרים ארבע חיות הקודש זה מספר, מספר ארבע חיות או שגם כן. ארבע סוגים?
כן, ארבע סוגים, גם. זה סוגים שונים.
של המרכבה.
כן, של המרכבה. כל אחת יש לה דמות אחרת.
אריה, שור, נשר.
אריה, שור, נשר ואדם.
אדם?
כן, גם אדם. שהם כנגד
ארבע... שאדם הוא חיה?
שהם כנגד ארבע... אפילו כנסת ישראל נקראת חיה, לא? חיה אחת עומדת באמצע הרקיע. חיה זה לא חיה, אנימל. כן, זה משהו ש... אנימל. אנימל זה אנימה. אנימה זה אומר משהו שזז, שיש לו אנימציה. זה נקרא אנימה. זה משהו שזז, אז גם האדם זז. אבל הוא חיה הרבה יותר משוכללת. שהם כנגד ארבע אותיות של השם אדני. לכן יש שם הוויה, י' כ' ו' כ' ויש שם אדני. אז שם אדני יותר קטן משם הוויה, נכון? שם הוויה זה שם העצם. שם אדני זה נקרא חיות קטנות. אתם רואים ארבע אותיות, הן יותר קטנות. אז זה נקרא חיות קטנות עם גדולות, נכון? יש לנו בתהילים. מה זה חיות קטנות עם גדולות? אתם חושבים שאתם רואים ג'וקים ואחרי זה אתם רואים נמרים? לא, חיות קטנות זה שם אדני, עם גדולות י' כ' כ', אתם עושים את השילוב והוויאדנות. בסדר? לוויתן זה יצרת לשחק בו, כן? מה זה התהילים הזה? אתם קוראים אותו או לא?
תהילים ארוך, זה הבעיה שלו.
מה?
ארוך.
סליחה את הפסקה הראשונה ותרחוב.
זה נקרא...
בסוף יש לו שיר, שאולי נזכור משהו שם.
בניגון.
אתה תקשיב קצת יותר לאשתך.
אני...
תעלה קצת לעולם רוחני יותר.
כי זה יש לי אותה.
כן. חיות קטנות עם גדולות.
כמה בשבילה אני אתן.
הם ארבע חיות. תראה איך, איך בונים אותם בישיבות, סוגרים אותם
בשיטתי,
בשיטתיות,
בסדר,
אבל... אחרי זה
הופך לרקצי. אבל ברוך השם, צריך גם כאלה.
צריך לשחרר לו את החקר.
לא, לא, זה בסדר גמור, אני מקבל. אני רק מנסה להעביר, גם הוא מנסה להעביר. בסוף אנחנו נפגשים.
באמצע החומר.
כן. חיות הקודש. כן, תשימו לב, זה לא נקרא חיות קדושות, נכון? זה חיות של הקודש, כלומר של קודשא בריך הוא, שהם כנגד ארבע אותיות של השם הוויה. זה נקרא חיות קטנות, שם אדני, עם חיות גדולות, שם הוויה.
איזה אות אדם?
מה זאת אומרת איזה אות? מהיוד כרבקה?
כן, אמרנו שזה...
אורש על האחרון.
גידי אתה, מה אתה חושב?
אני
לא חושב, אני לא ברמה של זה, אני עדיין בקטנה.
עובדה.
יוד או א'?
זה היוד.
האדם הוא כולל. יש בו את כל ארבעת החיות, בסדר? אז... כולל את כולם, כלומר האדם, למה הוא נקרא עולם קטן? יש בו את כל הסוגים.
אז...
אז
אם הוא כולל...
אז הוא חיה אחת בפני עצמה, כלומר כמו יוד, אבל הוא כולל את הכל.
אז אם הוא כולל, יש עוד שאין לה חיה?
עוד שאין לה חיה זה קוצו של יוד, זה הרבה יותר עמוק. זה לפני היוד. בסדר? זה הקטר. אז אינון אלו השני מיני חיות שבזון, אז איפה נמצאות החיות האלה? בזירנבין ובנוקבה, פה יש חיות, נכון? מניה, הם ביחד שמונה חיות, נכון? כמה חיות יש? ארבע אותיות שם הוויה, ארבע אותיות שם אדני, שמונה חיות. ואינון והם כנגד, הנה, הוויה אדנות, אתם רואים את הצירוף, כן? הצירוף הזה מאוד מאוד חשוב, צריך להסתכל עליו הרבה. כל הזמן, כשאנחנו עוברים לשם ייחוד, צריך לראות את זה. זה לשם ייחוד, זה הייחוד הזה.
אבל אני לא יודע על מה אני מסתכל.
על זה, על זה.
ככה, אותיות.
כן, אותיות. ואתה מבין גם עכשיו. אתה מבין ששם הוויה הוא שם עליון, שם אדנות הוא שם של גילוי, ואתה מבין שבעצם אתה צריך לחבר רעיון עם גילוי. מה הבעיה? כמו שאתה חושב משהו ואחרי זה עושה אותו.
זה פה, זה פשוט באותיות.
מה עושה שם ההפרדה?
איפה ההפרדה?
בין
ה' וה'. לא, פשוט הוא לא, ככה זה בסגנון, הם לא רוצים לכתוב את הכל. אז תמיד עושים גרשיים כאלה.
בלשם ייחוד לא אומרים את האלף והדלת, הם רק את היוד והרבי.
נכון, כי, אבל אתה צריך לראות. לא אומרים את זה, גם לא אומרים את השם הזה, לא אומרים יעד.
לא, אבל אתה אומר לשם ייחוד, יוד, אי.
נכון, אבל אתה צריך לראות את כל זה. תכתוב את זה, תוסיף את זה בסידור שלך.
זה לא מופיע שם.
נכון,
כן. מופיע מקומות אחרים.
נכון, אז תכניס אותו שם, או שתחליף סידור.
זה קצת גדול.
טוב.
כיום כינון ישיר קיבלת.
תבקש מהרב שלך שבעלי. מה אתה יכול?
פס אחד כזה.
טוב. ואינון והם כנגד שם הוויה ושם אדנות. שילוב הוויה ואדנות. דרך אגב, הרב מרדכי אליהו ביקש לא להתפלל בסידורים זצ"ל, בסידורים שאין להם את השילוב. והוא ביקש גם כן מכל האנשים של הכפר, הייתי עם הרב גולדמן אצלו בבית, והוא ביקש ממש שאנשים יקנו סדרים כאלה. אני זוכר בזמנו לרב לא היה, אז הלכתי לקנות לו, כי הוא אמר לי אצל האשכנזים אין, אמרתי לו יש, בנוסח אחר, נוסח ספר. קניתי לו את הרבי שיש לך ביאלי. כן, הרבי מביאלי כתב סידור שמשלב את זה. כן, חלקת יהושע זה נקרא.
כל הסיבורים של אנשים
גם. נכון, זה לא טוב. צריך, אז מה הם עושים? מקצרים להם את זה. זה כל שני יהודים, שזה היהוד הראשון והיהוד האחרונה. אבל זה לא מספיק, צריך לראות את השילוב הזה, וזה חשוב מאוד. לכן צריך ללמוד לשלב את זה, כי השילוב הזה בעצם נותן לך בראייה הפנימית שינוי, תפיסה. כלומר, מה השינוי? אתה תמיד תראה סיבות ותוצאות ביחד. כי הרי י' כ' ו' זה סיבה, ושם אדנות זה תוצאה. אז זה מרגיל אותך בתת מודע לראות סיבה ותוצאה ביחד. זה חשוב מאוד. אתה לא רואה רק סיבות לבד ותוצאות לחוד. ושיש בהם שמונה אותיות, אז זה חייב להיות שמונה אותיות. אתם מבינים גם את העניין של שמונה, כמובן, שזה כל הנשמה והמדרגה העליון. כמו שנכללות אלו השני שמות. כך נכללות החיות הקטנות עם הגדולות. כלומר, מה אתה עושה בעצם? מצרף את כל החיות הקטנות עם החיות הגדולות במרכבה. ועליי הוא יתאמר, ועליהם נאמר, אז, מה זה אז? שמונה. כן, א' וז'. אז, ישיר משה, מילת אז, מספרה שמונה, כנגד שילוב הנזכר. כלומר, אתה רוצה לשיר? אז תראה את השילוב הזה בעיניים שלך. מסתכל עליו. דרך אגב, זה זכר ונקבה, זה חתונה. כן, אז בחתונה זה מה שצריך לכוון.
טוב, נפסנו, די.
אתה גם אם הייתי אומר לך את זה בזמנו, לא היית עושה את זה, היית נותן את זה לאשתי. אשתי תכוון.
אמרתי כבר שזה התחתנתי
איתה. אשתי תכוון, היית אומר. הרומז על ההתחברות של שמונה חיות הקודש. אנחנו ספגנו פה זלזולים וכל מיני צעקות של אנשים, אל תחשוב שזה היה הלך בקלות, עד שהגענו עד הלום. זה בסדר גמור, התקדמנו והמשכנו, ברוך השם. זה שמונה בגדים של הכהן הגדול, כן? אז קד יהה קודשה בריחו בשכינתה, בחיוון תמניה, כשהתלבשו הקדוש ברוך הוא והשכינה שלו, דהיינו זון, באלו שמונה חיות. זה נקרא הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה כנסת ישראל וקודשה בריחו. היא שם אדני והוא שם הוויה. דהינון חיוון דאשה, שהם חיות של אש. סוד לבוש החשמל. המלבישים לזירנפין ונוקבה. זה נקרא חשמל, כן? ואותיות חשמל הם חשמל. דהיינו, עיתים חשות, לפעמים הם חשות, דהיינו בשעה שזון מתייחדים. זה נקרא חשות, כלומר שותקות, ועיתים ממללות, לפעמים הן מדברות בשיר. כלומר, אתה צריך לדבר בשיר. רוצה לומר שמנגנים בשיר בשעת עליית זון למעלה. אז כשהם בייחוד, הייחוד נעשה בשקט. וכשהם לא בייחוד הם צריכים להמשיך ייחוד מסוג אחר שהוא דיבור. בסדר?
שירה.
שירה. הדיבור הזה הוא שירה, נכון. וכולה הוא...
מסוג.
מה? וכולה הוא מחן בגדפיים, בניגונה. ואז כולם דופקות בכנפיהם בניגון. כלומר, הן עושות קצב, כן? זה עם הכנפיים. עשיתי לכם קצב מרוחיים. טוב. אז זה הבניין של הכנפיים. רוצה לומר, על ידי דפיקת כנפיהם, מוציאות קול ערב וניגון נעים.
של מי הכנפיים האלה?
של המלאכים.
של החיות, של גם הגדולות, גם הקטנות.
נכון.
זה טיפוף מסובך. אך
כולם מעופפים. שם כולם בטריפים.
ויש שש כנפיים לכל אחד. אז אומר שיש בעצם 4 כפול 6, 24 כפול 2, 48.
שני
כנפיים. זה מוח. בסדר?
אין חיות שיש להם יותר משני כנפיים?
אתה מוצא?
שש.
מה אכפת?
שש לכל אחד.
שש כנפיים לאחד.
לא שמעתי.
אז כמה יש? 4 חיות שמתנים. אז 4 כפול 6. 24, ויש 4 חיות של הוויה, עוד 24, אז בעצם מוח כנפיים. וניגונה בהון, סלקה והניגון מתעלה על ידם, והניגון של המלאכים הם מרובעים, כנזכר למעלה. למה הניגון מרובע? כי הם שירים כולל, שירים כולל. שלמים, כוללים,
כולל
כל המציאות, כל היקום. נכון, הם לא שירים, הם לא שרים שירים אינדיבידואליים. של כיף עצמי, הם שירים שירת ההוויה, כן? זה מה שנקרא, יש גם, נכון? איך קוראים לזה? שירת ה...
הסבים?
אתם לא קוראים את זה? פרקי שירה, פרק שירה, מה זה פרק שירה? מי שר? הכל, הכל שר. אפילו כולם זה כבר לא נכון, הכל. כלומר, הדומם, הצומח, החי והמדבר, הכל שר. רק אתה לא יודע לשמוע את הניגון. אם היית שומע את הניגון של הקוס, אל תתפלא, כן? יש פה דיבורים. דרך אגב, זה ממש מוזר שאתה מדבר עם קוסות.
אני לא מדבר איתם.
נכון?
אל דאגה.
כי בארבע אנפין, לכל סיטרה מרובעים, בארבע פנים, לכל צד הם מרובעים. זאת אומרת שלא רק שהם שרים שיר מרובע, הם בעצמם, יש להם בעצם, בכל זווית אתה רואה, ראש, כן?
פנים אולי.
פנים.
אז זה ששם הכל מרובע ולא עגול.
כי זה יושר.
אבל...
היושר הוא מרובע.
יש את העולם הזה הוא מרובע והעולם העליון הוא עגול.
לא.
עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול.
זה אחר כך.
הוא ילדה לדמו של
הרחב. והוא באמצע. כלומר, ביחס אליו אנחנו נהיה עוד עיגול. כלומר, הוא יהיה עדיין אינסופי. אבל אנחנו צריכים לגלות את היושר, שבתוך העיגול שלנו. אז היושר הזה הוא בעצם הריבוע.
בסדר, זה לעולם הזה.
נכון. אז כשנגיע לעולם הבא, כל היושר...
מלאכים וכל העלייה, כאילו כאן הכל מרומן שהעולמות העליונים הם מרובעים.
אולי היושר הוא בא בפרופיל ריבועי.
זה זון. לא לשכוח שזה זון. בזון זה ריבועים, זה יושר, זה עירן פינוק ישר. זאת אומרת שזה בעצם... מה זה? לדעתכם.
טבעת.
זה, אני רק אומר לכם ברמז, זה מהבטה מלמעלה. אז מה זה בפרופיל? כוס של קידוש. כוס של קידוש היא כזאת.
אני ראיתי עשרות כוסות. זה רק כוס.
אתה מסתכל עליה מלמעלה, אתה רואה את זה.
היא מהתחתית של המרובעת.
נכון,
ברסלב.
זה ברסלב, זה אחר רבי נחמן אמר לעשות את הכוס.
זה כמו המנורה של הכוס.
בסדר?
זה המנורה של הכוס.
וזה הבניין של הכוס האמיתית. כלומר, יש פה כף, יש פה ור, יש פה סמך, כוס. החסידים המקובלים, המקובלים לוקחים בלי רגל, כוס כזאת, ומרימים אותה עם האצבעות, עם חמש אצבעות, שזה כמו יהלום, כן? שתופסים את היהלום עם כל האצבעות האלה.
את המכן שלה.
ואז יש לך את הטבעת. באמת? ככה צריך לאחוז את כוס הקידוש. צורה כזאת, גם עם הבוהן.
אז מה
לקנות
כזה או כזה?
כן, תלוי לפי איזה שיטה, אני יש לי
כזאת. מי למטה?
אני יש לי כזאת, כוס כזאת.
זה יש מה מסתובב.
בסדר? אבל זה הכל של רבי נחמן. יש בסודות גדולים מאוד גם. הכל טוב. כולם טובים.
אין כמעט ובלי כמעט.
יכול מדי פעם לקנות אחת כזאת, זה פעם בחודש
לעשות כמישהו. אנחנו מסיבים בתנאי, איזה כוס אתה קונה, ואז ככה
משלחים אותך. נכון. גם איזו כיפה אתה שם. אם יש חישובים ששואלים אותך לפני בזה, איזה כיפה אתה הולך לשים.
אז כל חודש יש כיפה אחרת.
אם לא, אתה לא נכנס בכלל.
יאללה, שתתמודדו.
חתנו עם זברה.
חתנו עם זברה.
עורר. יש ישובים
יהיו לי גם ילדים זברה. שכחים
אותך בצורה כזאת, לדעת איזה זה אתם תשים, ואם אשתך תלך עם כיסוי או עם פאה, עם זה, הרבה הרבה דברים, זה לא פשוט. לא עובר על כפר אדומים.
אבל הרב.
פה אתה יותר גרוע. אם יש לך משהו אתה... פרי רעב ופרי
מוס. שקל.
כן, עושים משפחים פסיכותפיים ואישור, באמת...
הרב, אבל זה נגד כל הדברים האלה, זה נגד האחד.
נכון. אני מסכים.
זה לא בלבולים.
נכון. למה לדעתכם... טוב, אני הולך להגיד שטות עכשיו.
אז אל תגיד. יאללה. רבות.
אנחנו בעצמנו פוגמים חס ושלום בעניין הזה. טוב, כל ה... זה למיניהם, כל הוועדות למיניהם.
אז לא, זהו, נקים ועדה ונעשה כל... כל חודש נשים כיפה אחרת, כוס אחרת,
ציצית אחרת. יום אחד הייתי פה בהצבעה, היו משפחות חדשות. כשמשפחה חדשה עולה ליישוב, אז מצביעים עבורה כדי שהיא תהיה חברה ביישוב. אני זוכר, באנו עם כל החבר'ה, החברים וזה, הצבענו על משפחה אחת. אז זהו, הצבענו בעדה, היא נכנסה. חמש דקות אחרי זה הייתה עוד הצבעה על משפחה אחרת. עכשיו היא הצביעה נגד.
משהו אחר.
תוך חמש דקות היא כבר הצביעה נגד משפחה אחרת. הסתכלתי על זה, אמרתי, ריבונו שלו, תקע בשופר גדול לחירותנו. מהר. טוב.
הכל תיקונים, תיקונים. את לא צריכה לקרוס. למה את כועסת? מקומם.
רגע, שמעת? אחרי זה שואלים למה מפנים יישובים. אתה פינית את זה בעצמך, חנטריש.
נכון.
טוב, הדאו דכתיב, זה שכתוב וארבע פנים לאחת, כלומר לכל חיה. והכנפיים לאחת להם. כלומר, לכל מדרגה. עכשיו, זה מדרגה, אמרתי לכם, שש כנפיים זה מלאכים אחרים. יש הרבה סוגים. זה ארבע כנפיים יש להם. הרי לכל חיית, מניה, בין אנפין וגדפין.
אז אלה ארבע?
אלה בעלי ארבע כנפיים.
ישעיהו היה שש.
כן. וישעיהו זה שש. אבל פה זה ארבע כנפיים. כן, תלוי איזה רכב זה. ורולס רויס יש שניים, נכון?
אז מסתבר שיש יותר משמונה חיות.
לא, לא, לא. שמונה חיות, אבל כל אחת בנויה מארבע, כי היא מרובעת.
זה 32.
כלומר, היא מסתכלת לכל צד.
אוקיי,
זו חיה אחת.
אבל בכנפונים שלה...
ארבע כפול ארבע, שש עשרה.
בכנפונים ארבע לכל אחד?
מה?
הכנפיים, ארבע לכל אחד, ויש חיות אחרות שיש להם שש.
כן.
הם לא בספירה של השמונה האלה, זה שמונה אחרות אולי.
נכון, כאורה.
הרי, כן, כן. שומעים את זה.
מגדיר מזיקים, מגדיר חלקים אני.
יש הרבה... בכל העמידה שומעים את חיות הקודש. הרי לכל חיה יש שמונה בחינות, בין ארבע פנים וארבע כנפיים. לקבל תמניה.
הרי פוטר, אתה יכול לראות ולא לא איזה.
זה
לא נכנס
לתכונה של יחזקאל ולא ישעיהו.
ישעיהו הרמת חזורה. כן, כנראה שזה מדרגות שונות של בניין. צריך לראות איפה הם נמצאים, באיזה עולם. המלאכים האלה. כנגד שמונה אותיות של השילוב של השם הוויה ושם אדמי, די בהון שבח משה. אז, כלומר, כשמשה מתחיל את השירה, מה הוא אומר? אז, כלומר, הוא אומר אפילו את הקטע הזה. הרי אנחנו יכולים לומר שאז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור. מאיפה זה מתחיל השירה?
מאחרי לאמור.
ומה זה אחרי לאמור?
אז.
עוד פעם אז. זאת אומרת שמשה אומר אז, הוא אומר את המילה אז, והוא מתכוון למה? לשמונה החיות. שבהם שיבח משה הקדוש ברוך הוא במילת אז, שמספרה שמונה. אז אם אתה רוצה לקדש ולברך ולשבח את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להשתמש בעצם בשמונה אותיות. כמובן, לא להסתכל על מלאכים או לדמיין דמויות, פשוט לראות את השם שכתוב לכם פה.
כן.
נכון? השם הזה, זה בעצם העניין. ברגע שאתם מסתכלים עליו, זה כבר ברכה. חילקנו גם בזמנו לאנשים להדליק נרות שבת, אז יש גם את השם הזה בתוך ההדלקה. זה השם התחתון. כלומר, השם הנמוך, יש שלושה שמות, שלושה צירופים, צירוף עליון, צירוף אמצעי וצירוף תחתון. זה הצירוף התחתון.
אז זה כמו ברוך.
מה ראה יחזקאל, מה ראה ישעיה?
מה ראה ישעיה?
למה הוא ראה ארבע והוא ראה שש?
בגלל שזה
נביא מגובה
אחר. פשוט נביאים מגובה אחר, בנבואה אחרת, בסגנון. אין שני נביאים מתנביאים בסגנון אחד. זאת אומרת שכל אחד רואה בעצם מה שהוא צריך לראות לפי הנבואה שהוא מנבא עכשיו. אז הוא מנבא מדרגה שנמצאת בעולם עליון או נמוך יותר, תלוי.
אז אתה אומר אבל שניהם ראו את אותו דבר, רק זה בעומק.
ראת האטומים לפי
החלקיקים,
כפרוטונים.
היום הדבר הכי קטן, החלק הכי קטן של החלקיק הכי קטן שמצאו, זה ישראלי בארצות הברית שלא דתי, זה היה לפני שנתיים. ואיך הוא קרא לזה? חלקיק האלוהי. זה היה פשוט, זה, כששמעתי על זה, לא, זה פרופסור בארצות הברית, שהוא מצא את החלקיק הכי קטן שהוא הצליח לחלק עוד יותר, אז הוא קרא לזה חלקיק האלוהי.
כן, אני אומר, מכירים יותר ויותר, אני רואה את זה ממש בחוש, בכל הזה של המדענים. טוב, ודוד?
ודוד,
כן. בגלל שצריך חומר כדי לעשות את זה.
לא יכולים לעשות קמי אחד ש...
אי אפשר, זה...
קולקטיבי.
יש קמי הקולקטיבי, זה התפילות, אבל יש גם קמי שאדם נוסע עליו. בדרך כלל הקמיים הם לא קשרים, צריך להיזהר בהם. אבל פה זה הצדיק שאומר, זה משהו אחר לגמרי. אני אף פעם בחיים שלי לא שמעתי, פעם ראשונה שהוא מבקש דבר כזה, מאז שאני מכיר אותה. בצורה מאוד ככה כללית לכולם.
גם כסף
בכלל. גם כסף בכלל, הוא אף פעם לא מבקש. זה ממש
מכיר עלו.
נכון, הוא מבקש אפילו שלא יהיה אף פעם כסף. גם בהוצאות שלו, הכל היה חינם, תמיד. פה זה כנראה בגלל שמי שעובד את זה, הוא צריך...
לא, אולי זה פדיון.
זה הרבה כסף. זה חומר, זה עבודה, זה לא פשוט. זה לא, זה גם גרושים, ביחד למה שזה אמור לעלות.
כסף זה גם...
קמיע כזה, כן, אצל אדם שעושה לך את זה באופן פרטי, זה יכול לעלות 10,000 שקל.
אבל יש אחראי.
יש אחראי.
כן, 4 שנים.
וואלה, אפשר ללכת במזרח ירושלים עם מגן דוד, זה כזה גדול.
טוב, ודוד בגינדה.
מי גבי?
ודוד בגינדה תקין מנה פיטמני הנימין, ודוד המלך, בשביל הייחוד של הוויה אדני, תיקן כלי זמר. תשאל את דוד המלך, ננאל, למה אתה צריך להפוך את זה לכלי זמר? תשאיר את זה ברוח. בשמונה נימין. אז גם דוד המלך עשה לעצמו כלי עם 8 מטרים. עיין במסכת ערכים דף י' ג' עמוד ב', אתם חושבים שדוד המלך היה סתם איזה נגן בפזמורת? אז הוא קיבל את הכוונות והפך את זה לכלי ניגון משלו בעולם הזה. כל מיתר היה בעצם שם אחד. כלומר, אות אחת משם הוויה ואות אחת משם אדני. כלומר, היו לו בעצם, היה לו כלי נגינה.